קודם כל בשבוע הבא שהוא לא יתקיים, אני לא יודע, תמיד אני אומר לצערי ולשמחתי, בשבוע הבא אני נמצא בחוץ לארץ. גם שם, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, תהיה הרבצת תורה גדולה. בכל אופן, בשבוע הבא אני אהיה בארצות הברית, השיעור הבא יתקיים בתשעת הימים לפני תשע בו, ומן הסתם נעסוק במיון הדיורים ובסוגיות של בין המצרים. אנחנו כבר נמצאים בימי בין המצרים, אז בדרך כלל אני משתדל לייחד את השיעור הזה לסוגיות שהם חלק מסדר היום שלנו, מצוות שאנחנו עסוקים בהם בזמן הזה, אבל מדי פעם אנחנו מפליגים בהם לסוגיות אחרות, ואולי לרגע ימי בין המצרים. אמרו חזר, כל רויסק בתור ישראל כאילו יקרבוי לו, כל רויסק בתור ישחתוס כאילו יקריב חתוס, אומר לו, הקודש ברוך הוא למשה רבינו, אמור לבני ישראל ויוסקים בהלכת הבית, ומר אני עליהם, כאילו בונו בית המקדוש, היום אנחנו נעסוק בהלכות התמידים והמוסופים. פרשת השבוע בפרשת פנחס, וידם לשם על משה לאמר, צבר לבני ישראל, ואמרתו להם, אסקרבוני לך מלאיש הריח נכוחי, תשמרו להקריב לי במוידוי, ואמרתו להם, זהו אישה שתקריבו לשם כבוסם לשונו, שניים ליום הרסומית, את הכבש אחד תעזרו בויקב, ואת הכבש השני תעזר, בין הוא ארבעים. אז היום אנחנו עוסקים בהלכות תמידין ומוסופין. נחלקו הרמב״ם והרמב״ן. האם תומת של שח ותומת של בר בין הארבעים, מצווה אחת הן או שתי מצוות? הרמב״ם מקדיש לשני התמידים משבצת אחת, מצווה ססי למתת, זה המצווה של קורבן תומת, והרמב״ם כולל במצווה הזו להקריב תומת של שחר ותומת של בין הארבעים. הרמב״ן במצוות ששכח הרב, ככה רמב״ן מנסח את ההשגות שלו על הרמב״ם בספר המצוות. הרמב״ן עבר על כל המניין של הרמב״ם, והוא מוסיף וגורע. יש מצוות רבות של הדעת הרמב״ן, הרמב״ם שכח. לא חושב שזו הגדרה המוצלחת ביותר, מצוות ששכח הרב, אבל בכל אופן, לדעת הרמב״ן, הרמב״ם השמיט מצוות שונות שלא מצדק, ולעומת זאת הרמב״ם מגרע מאותם המצוות שהרמב״ם על ידם השלים את המניין, משום שכולם ממועדים שיש תרי"ג מצוות. אז מצוות ששכח הרמב״ם, ט"ו וי"ז, כותב הרמב״ן, שני התמידים, שתי מצוות הן, ויש לייחד להם שתי משבצות במניין התרי"ג, הרי שנחלקו הרמב״ם והרמב״ן. האם מדובר במצווה אחת או בשתי מצוות? והרמב״ן, כאשר הוא מושג על הרמב״ם, טוען, הפסוק אומר להדיה, ציווי לזה וציווי לזה, את הכבש איך אתה תרבויקה, ואת הכבש אשר ניצאת בין הבאים, ולפיכך שתי מצוות הן. מגילה אסתר, מגלסה סום החשובי הפרשנים ונויזי כלב של הרמב״ם בספר המצוות. כולנו מכירים את המגל משנה בכסף, משנה בעליך, משנה בעלתבד, ממשנה צוירה, אבל מי שלומד ספר המצוות מכיר את הכנס ספר ואת המגלסה סום. ומגלסה סום אומר, אני יושב את דעת הרמב״ם, אמנם בפוסק ד' אכן כתוב, את הכבש איך אותה תבורי כבש הכבש שני תעת בין ובבין, אבל בפסוק ג' כתוב בתוארה ואומרתו להם, זהו איש אשר תקריבו לשם כבוסם בנשון או תמימים, שניים ליום אילו סומת. הרי שבפסוק הזה שני הכבוסים, שני התמידים, כלולים בציווי אחד. אבל ברור בעיניי, שמחלוקת איננו. האם מדגישים אנחנו פוסקים או לא מדגישים אנחנו פוסק דלו? המחלוקת איננו אם זה ציווי אחד או שני ציוויים. אלא הרמב״ם מבאר את שיטתו בעריכות ושואר שיעוד א' משרושי האקדומה לספר המצווה. ותמיד אני אומר, ספר המצווה זה הספר היחיד שאני מכיר שההקדמה שלו גדולה פי כמה מכל הספר. ויעוד א' השרושים שהרמב״ם כתב כהקדמה לספר המצווה גדולים יותר מאשר כל ספר המצווה כולו. ושואר שיעוד א' הרמב״ם מסביר את שיטתו. ולדעת הרמב״ם, כל המצוות הכפולות, כך אני מגדיר את המצוות האלה, ויש מצוות רבות. מצוות שבמקדש ומצוות שחוץ למקדש. שעל האדם לקיים אותם בוקר וערב, קריאה שמה, שחרית וערב. הרמב״ם להדיה מקדיש לקריאה שמה רק משבצת אחת, מצליות זה לקרוא קריאה שמה פעמיים ביום, שח לצוות, מצלוך אופי, אז לא כזו מנוילה. אנחנו פי שרדעת הרמב״ם פעמיים ביום, הדליקו ולא פעם אחת, זה מחלוי כזו רמב״ם ורעש בו, אבל זו מצווה אחת, בוקר וערב. מצלת עצי חוף חסה, כתורס. גם כתורס הגדירו, בוקר וערב. ובכל המצוות האלה, דעת הרמב״ם מדובר במצווה אחת. ומצוות שבתוירה, שאנו מצווים לקיים אותם כל יום, בוקר וערב, לדעת הרמב״ם, כל אלה מצווה אחת הנה, ולא שתי מצוות, ולא כשיטת הרמב״ם. בסייפו המצווס לרסק שחיבר רבי ירוחם פישלפלו, כך אני קורא לספר הזה. ספר המצווס לרסק שחיבר רבי ירוחם פישלפלו, מה זאת אומרת? ופישל פלו היה למדן עצום, מגדולי פוילן, ואני חושב שבפוילן יותר מאשר בכל שאר קהילות ישראל, הייתה תופעה של למדנים עצומים בגדולי ישראל, שהיו ברבטים, ורבים כאלה היו. גאון עצום, בקי יותר מאשר כל שאר בני דורו, דווקא במיוחד בספרות הגאונים. כמעט גדולי ישראל היו, בקיאים בספרות הגאונים, ורפישל פלו היה בקי עצום, ולא רק בדברי הגאונים, אלא בכלל בכל התורה כולו, לא היה תופס ישיבה ולא נסע בשום תואר, והוא כתב את ספר המצווה לרס"ק. כי רבנו סעדיה גאון לא העלה על דתו לחצות ספר המצווה, אבל כדרכם של ראשוני ספרד, איש אשכולות היה, גדול הדור, ראש ישיבה בובל, ואז ראש ישיבה, התואר ראש ישיבה לא התכוון לומר אינני רב אלא ראש ישיבה. אלא ראש ישיבה היה מנה גדול ופויסק גדול, ואמר בתוירה גדול שבדור, והיה פילוסוף, הוא כתב את המונס ודייס של רבן סריגון, והיה משורר ופייטן, והוא כתב חרוזים על תרי"ג מצווה, בעצם פיוט, וזה לא ספר מצווס, לא כמו הלכות גדול, זו הרמב״ם, הוא רבן, הוא היוראים, הוא עצמק, והעצמק. לא העלה על דעתו לכתוב ספר מצוות, מדובר בחרוז ובשיר. ורפי של פרלו לוקח את החרוזים האלה, ורבן מסעד יגון לפעמים הקדיש למצווה מסוימת מילה או שתיים או שלוש, או מקסימום בית והכל בחרוזים, ורפי של פרלו לוקח את את החרוזים האלה והופך אותם לשלושה כרכים גדולים, יותר גדול מאמין ספסנו כל ספר כנו. ורפי של פרל רוצה להוכיח ראיה לדברי הרמב״ם, שתומס ששחר ותומס שלו, בין הבאים, מצווה אחת הם, שלה ביום עדת חובוב למדנו שהפייס עשו רק בבוקר, ומי שזכה בתומס של שחר, זכה גם בתומס של בנו הבאים, אם מדובר בשתי מצוות, היה ראוי, לעשות פייס לחוד על תומת של שחר ותומת של בן הרביים. מה פתאום מי שזכה בתומת של שחר, הוא גם מקבל תומת של בן הרביים, אם לא שמצווה אחת. אבל אני הזדהיתי, לא תלוי בכלל זה וזה. הלא מבוא להגיה בדברי הרמב״ם, פרק דן עד הלוך הטס, מהילכויס תמידן ומוסופן, שביום שיש מוסף, מי שזכה בתומת של שחר, זכה גם במוסף. הרי ברור שהמוסופן ותמידן משתי מצוות הם, לכל יעלמת ולא מצווה אחת, גם הרמב״ם מונה לחוד את המוסופים, ויאף על פי כן מי שזכה בתומת, זכה גם במוסף. אז בהכרח שהפייס לא תלוי כלל מצווה אחת או שתי מצוות. היה סדר מסוים בבית המקדוש, ואת הפייס עשו רק בבוקר, ולכן מי שזכה בתומת של שחר, זכה בתומת של רביים, הוא זכה גם במוסופים, ולכן אין זה קשור כלל אם זה מצווה אחת או שתי מצוות. וכאן אני רוצה לומר יסוד גדול, אני הוסדיתי, שאני חושב שרבים טובים ומשתבשים בו. ברוב המחלוקות שבין הראשונים, עם מצווה אחת או שתי מצוות, המחלוקת כלל איננה בגדרי המצווה. המחלוקת הוא בגדרי המניין. בכל יום מתומת של שחר ותומת של בין הבן, שתי מצוות, אין בכלל מקום לחשוב אחרת. אם זה מצווה אחת, אז היו צריכים לעכב את זה על זה. קריאה שמה ששחת וקרישמה של אבס מצווה אחרת. אז מה הדין אדם שיודע שאחר הצהריים יש לו ניתוח, הוא יהיה מורדם כל הלילה, והוא לא יוכל לקרוא קריאה שמה של אבס? האם הוא פטור מקריאה שמה ששחת? אם זה מצווה אחת, שתי חלקי מצווה מעכבים זה זה, אז מה הטעם יש לקרוא קריאה שמע של שחר? אבל אבא כי הוא לא יוכל לקרוא קריאה שמע של רבס, כי יויסה ודובה בתמידים. הם אין קורבן, אין בהמה מבוקרת, אנחנו יודעים שלא נוכל להקריב תום של בן הבן, אז לא מקריבים תום של שחר. מה הקשר? כאשר נחלקו הראשונים במניין המצוות, לרוב אין המחלוקת בגדרי המצוות אלא בגדרי המניין. חזל אמרו לנו שיש תרי"ג מצוות, לדמו ולא פרשו. גדולי הגדולים, גדולי הגדולים, עברו על כל תורת מוישה כולה, לעולם של דברי חזל, וקבעו מה נכנס למניין התרי"ג, ולכן הרמב"ם כותב יהודה ושלושים. אבל המחלוקת רמב"ם ורמב"ן, זה איך קובעים את המספר תרי"ג, אבל אין כלל מחלוקת עם תומש של שחר ותומש של בן אבא מצד האויס ומצד המקיים, ודאי שם שתי מצוות, ולאב האבא הקליה, ואינם מעקבים זה זה. הלו, אם זה מצווה אחת, מדובר בחלקי מצווה, חלקי מצווה מעקבים זה זה. עכשיו, האם תמיד חלקי מצווה מעקבים זה זה? לא תמיד, אבל באופן כללי כן. הדוגמה הבולטת שלא תמיד זה התחלת והלובן. תחלת ולובן הם מצווה אחת, ויחד על פי כן אין הלובן מעכב את התחלת. אבל הרמב"ם כבר מצביע את הלכסיסים. הלובן לא מעכב את התחלת, כי הלובן זה רק תוספת. להפך, התחלת לא מעכב את הלובן, כי התחלת זה רק תוספת באופן קיומה של מצווה. לא מדבר בחלק שהוא שווה לעצם מצווה. מעצם מצווה זה להטיל ציציות וכאן פייקסוס. חלק מן הציציות יש לצבוע בצבע התחלת, ולכן מצוות התחלת מעצם טבעה היא תוספת במצווסיסס, ולכן התחלת לא מעכבת את הלובון. אבל הם קריא השמה של שחרס ושל הארץ, הם שני חלקי מצווה אחת, ודאי שהם שווים בחשיבותם, זה אותו דבר שעושים פעמיים, ולכן מן הדין שיעקבו זה את זה. למען דאומר, קריאה שמה דאורייתא זה שתי פרשיות. מי שקרא פרש אחד לא קיים מצווה כלל. אין מצווה לקרוא פרש אחד, כשהוא לא יכול לקרוא שתי פרשיות. משום שחלקי המצווה מעכבים זה את זה, אלה אם כן, מדובר בעיקר וטפל. אני לא אוהב את ההגדרות במצוות עיקר וטפל. זה תואר אין תפילים. עיקר ותוספת, שורש וענף. אז בתחילת, ולא בן, התחילת זה רק תוספת, ולכן לא מעכבת. אבל קריש משושת הזה של הארץ שווים בחשיבותם במשקלם עם מצווה אחת הן מעקבות זה את זה, ומכיוון שפשיטה שלא מעקבות זה את זה, אין מי שאומר שקריש משושת זה קריש משושת המצווה אחת, ובאותה מידה אין מי שאומר שתומת של שחר ותומת של בבית הן מצווה אחת. מדובר בשתי מצוות, וכמו שהתומת של יום ראשון ושני ושלישי הן מצוות נפרדות, ויאף על פי כן, במניין התרי"ג אין 365 מצוות של תומית. אף על פי שאנחנו מצווים לקיים את המצווה הזו בכל יום ויום. זו מצווה שאנו מצווים לקיים בכל יום ויום, לדעת הרמב"ם זו מצווה שאנחנו מצווים לקיים כל יום שחר דבר, ולכן, במניין התרי"ג זה משבצת אחת. הרמב"ם אומר שתי משבצות, אבל אין המחלוקת כלל, זה גדרי מצוות התמידת. ולכן לגבי פייס, אין שום נפקים מן בין הרמב״ם והרמב״ם. אם תמצא לו עם שתי מצוות צריכים שתי פייס, אז גם לרמב״ם צריך פייס. משום שלגבי הטענה של אופישל פרלו, אם זה שתי מצוות, היו צריכים להפיס פעמיים, אז אם כן, גם לרמב״ם קשה. ברור שמדובר בשתי מצוות מצד קיומם, רק במניין התרי"ג נחלקו הרמב״ם והרמב״ם. וזו הערה שמלווה אותי הרבה במניין המצוות. כי הרבה האחרונים מדייקים את גדרי המצוות, ממש אין החלקו מצוות אחת, שתי מצוות, ואני אומר לא קשור כלל. רוב המחלוקות, מה כן במניין ולאו, לא מה לא במניין, לא תלוי כלל בגדרי המצוות, אלא בכללים שחזל הלכו לאורם כאשר הם קבעו את מניין התרי"ג. ולכן אגבי פיים, אין כלל נפקא מינה, בין זה לזה, כך נראה פשוט לעניות דעתי. אז אנחנו חוזרים לפסוקים שבהם פתחנו את השיעור היום. וידע בה השם על מוישה לאמור, צב את בני ישראל ויאמרתו עליהם, מי מצווה במצוות התמידים, תומש של שחר ותומש של בן אביי, ניצב אז בני ישראל. וכך בספר המצוות להרמב״ם, אנחנו פתחנו היום את השיעור במחלוקת בין הרמב״ם והרמב״ן, והרמב״ם והרמב״ן ילוו אותנו לאורך כל השיעור היום. אז במצווה למד צס, בספר המצווה, כאשר הרמב״ם כותב את המצווה של התונית. והמצווה למד צס היא שציוונו להקרוב במקדש שני כבושים בכל יום. שציוונו. מצווה למד ה' זה המצווה של למד ה' כן. מצווה חוף ה' זה המצווה של מנורת המור. שגם היא נוהגת כל יום, בוקר וערב. אני אסבור של הרמב״ם. המצווה למד ה' חוף ה'. חוף ה' זה מנורת המור, חוף ח' זה הכתורת. במצווה חוף ה', שנצטבו הכהנים להדליק הנר עומד לפני השם. חוף ח', שנצטבו הכהנים לא עושים קטורת פעמיים ביום על מזבח הזאת. אז למה בקטורת ובמנורת שנצטבו הכהנים ובתמידים כהן עומד שנצטבנו, שציוונו? הלו, את לא בעצם מנורה. כמו הקטורת, כמו הקלובס התומית, עבור יש הכהנים. לפחות הקלובס הנרס, אמור הדלוקה. אז למה בתומית הרמב״ם מנסח שציוונו ובקטורת שנצטבו הכהנים? אז נכון, בפוסוק שלנו צוויס בני ישראל, ואמרתו להם, כמוני אנחנו נשאי פרויים, אנחנו נשמרו להקרובים במועדוי, כתוב צוויס בני ישראל. אז הבריס קרוב, אני חושב פרק בית מקלי נקדוש ומדייק, מלוא של הרמב״ם בספר המצוות, והבריס קרוב לא מרבה לדייק את ספר המצוות, אבל כאן הוא אומר דיוק, והוא בסגנונו המיוחד מסביר. שונה קורבן תומית מקטורת. שתי המצוות האלה נוהגים בכל יום, שחרס ובין הארבעים, אבל הם שונים ביסוד גדרה. מצוות התומית רובצת על בני ישראל. מצוות הקטורת רובצת על הכהנים. למה? מה בין זה לזה? אני מוסיף טעם וטבלן. ברור שזה כוונת הבריס קרוב, וכך הוא מביא את מאביו הגדול. רוחיים, אבל כל אחד מדבר בסגנונו. בקורבנות יש כפל מצוות. יש מי שמביא את הקורבן ויש מי שמקריב אותה. אבל בקורבן יוחיד, מצווה רובצת על מי שחייב בקורבן. אחת הזווה האושם על החוטה, קורבן טוידר על מי שחייב להודות. יש מי שמצווה להביא את הקורבן, והכהנים חייבים להקריב אותו קורבן. מחדש הרמב״ם גם בקורבן הציבור, יש עניין של הבוא. מי מצווה להביא את קורבנות הציבור, את התמידים והמוסופים, כלל ישראל. מצווה זו רובצת על כלל ישראל, ולכן כתוב צוויס בני ישראל, ולכן הרמב״ם כותב לגבי התמידים שציוונו להקריב. קטורת זה לא קורבן, קטורת זה חלק של עבודת המקדש. עבודת המקדש מוטלת על הכהנים. נכון, הקטורת הוא משל ציבור, אבל הוא לא קורבן של הציבור. הוא קורבן שהכהנים מביאים משל הציבור. אבל מצוות הקטורת לא רובצת על הציבור. זה חלק של הוידס ביסמיד שרובצת על הכהנים. ולכן הרמב״ם כותב בקטורת שנצטבו הכהנים. כמו את לוקס הנרוי. אלה לא קורבנות. קורבן יש מביא ויש מקריב. ולכן בתמידן נצטבו בני ישראל והקריב קורבן על ידי הכהנים. ונצטבו הכהנים להקריב את הקורבן של בני ישראל. לא כך קטורת. קטורת, הכהנים נצטבו לקטורת של ישראל. משל ציבור. אבל המצווה רובצת על הכהנים ולא על הציבור. וכך הבריס קרוב מדייק מלשון את הרמב״ם בספר המצוות, והדברים מדויקים גם בספר החינוך. בספר החינוך ככלל תמיד הוא עוסק בו את הרמב״ם. מצווה קוב גיוון זה המצווה של קטורס. גם הוא כותב שהכויינים נסתבו להקטי קטורס. מצווה טוב א' זה המצווה של שני התמידים, תומת שושך ותומת שווה לאביים. שם הניסוח הוא שנסתבו ישראל להקריב על ידי משורסי השם שהם הכויינים שני תמידים בכל יום. שנצטבו בני ישראל להקריב על ידי נשעות השם שהם הכהנים, ובסיום המצווה, ברוב המצוות, החינוך מסיים על מי המצווה מותרת וכיצד מבטלים אותה, וכותב החינוך בסוף מצוותו פרס זה המצווה סתמידם, ומצווה זו על ישראל וביוסר על הכהנים. וזה ניסוח אופייני לספר החינוך. מצווה זו רובצת על ישראל, וביוסר על הכהנים. כי באופן מעשי, מי מביא את הקורבנות? כולנו אחראים שיהיו קורבנות, אבל באופן מעשי, הכהנים הם צריכים לדאוג למלאי ולבקר, ולכן ביוסר על הכהנים. והניסוח הזה אנחנו מוצאים בכמה מקומות, למשל במצוות מילו, דיברנו על זה בהזדמנות אחרת. כשאין אב מצווה רובצת על הבית, ויאבר פיקן כותב רשי ביבו מסיין ערב, כשהיו עובד ואימוי חבו שוב בבייס הסורי, וכל הכרואינים מתקשים. מה קשור לאם? למה כותב רשי עובד ואימוי חבו שוב בבייס הסורי? כאשר ציבו השם אויסוי ולאי אויסוי. האם חייבת כמו כל ישראל, אבל היא חייבת יותר מכולם, משום שתינוק ברשותה. מה אחרים יכולים לעשות? וכי נצטרנו אולי לחטוף ילדים כדי למול אותם, זה כהנת נפש. אז עיקר המצווה רובצת על האם, לא כמצווה פרטית כמו חוי וזוהר, אלא כמו כל ישראל. ולכן זה ניסוח של החינוך. מצווה זו של התמידים רובצת על כל ישראל וביוסר הכהנת. אז גם החינוך הולך בעקבות הרמב״ם, מצווה זה התמידים רובצת על כלל ישראל, הקטורת, אז לא כסנרס על כל העם. אז הברית קרוב מביא חידוש בשם אביו הגדול, בשם רב חיים פרסקו, שבקטורת זה אין פסול שלו לשמה. פסול שלו לשמה יש רק בקורבנות, בפרט שני ואילם, אבל בקטורת אין פסול שלו לשמה, כי קטורת זה לא קורבן. אז הברית קרוב מדגיש נקודה אחרת. אני אמרתי את ההדגש, בקורבן יש מי שמביא, יש מי שמקריב. אז בקורבנות היוחד זה מאוד בולט. ואני אומר גם בקורבנות סיבו. כלל ישראל מביא את הקורבן, והכהנים מצווים להקריב אותו. מה שאין כן בקטורס. קטורס זה לא קורבן. אין מי שמביא. מצווה הזו לובצת את תחילתה וסופה על הכהנים להקריב משל הציבור. אומר רב חיים בריסקו, בקטורס אין פסול שלא לשמה. אבל בבריסק, כמו בחצרות, במובן מסוים בריסק זה כמו חצר, כמו חצר חסידי. הרבה מובנים, אבל זה לא הנושא של השיעור היום. אבל בבריסק, בריסק זה בריסק, והבריסקרוב מעריץ את רב חיים הרצה בלתי מוגברת את הבייסריני, ומצווה לעשות שלום במשפחה. אז בסייפה שר את התשובה של רחש לאיבב, ספר הזה הוא ספר לא ידוע, אבל ספר חשוב מאוד של הגאון רב שמואל ביים בו, שהיה חתן של רבי עקיבא איגר, ובסממם זין הוא כותב שהוא שמע בשם הגאון רב יוסף דויסר רבייצ'ק שאל, שזה עתה נתמנה להיות רבה של בריסק, כך הוא כותב, היה בן דורו של הבייס הלילי, והוא מביא פלפול בשמו, שגם בקטורס יש בסילול מחשבת שלא לשמה. אז דברי הבריסקרוב הרפיים סותרים את מה שרב שמואל ביים בו מביא בשם הבייס הלילי. אז במנחס אושו, חלק א' מועדים, כתבתי בזה חידוש גדול, סימן חופי מנחס אושו מועדים חלק א', בסוגיות של יום הכיפורים, ואני אומר, קטורס ביום הכיפורים שאני, כי הדגש של רב חיים והבריסקרוב הוא, קורבן בא לחפר, ולכן כשקורבן כל בלבל החפר, אז בני יסוד צריך להביא את הקורבן, כי אנחנו מתכפרים על ידי הקורבנות. ואני אומר, כתוב של יום הכיפורים, בעל החפר. כי ברמב"ם מפורש שכל אבוידס יום הכיפורים עניינו כפרה. ולכן כתוב של יום הכיפורים יש בו כפרה על כלל ישראל, ולכן גדרו קורבן. ואם זה קורבן, יש בו כל מחשב שלו לשמה. אז כשרב שמואל בינבור מביא בשם הבית הלוי, שיש פסול שלא רשמה בקטורת, הוא להדיה מדבר על קטורת ביום הכיפורים, מה שאין כן קטורת של כל השנה. קטורת של כל השנה זה חלק של האבוידס היום בבית המקדוש, שלא קשור לכפורה. אבל הרמב"ם אומר שכל האבוידס יום הכיפורים זה כפורה, קטורת בכלל. ולכן קטורת של יום הכיפורים יש לו שם קורבן, ולכן דינו כקורבן, ויש בו פסול מחשבה שלו לשמה, כך מלניזדק ליישב את דעת הבית הלוי עם דברי הבריסקרוב ורב חיים. ואני חושב שיש שתי ראיות עצומות, שמתמת הכנידם, בניגוד לקטורס ולהדלוקס הנאירוס, רובץ על כלל ישראל, כפי שמדויק מלושן הרמב״ם והחינוך, כפי שדייקנו, ומן הפסוקים שבהם פתחנו את השיעור היום. צוות בני ישראל, והוא אמר, תורם את קרבון ירחמי לאישי, תשמעו להקרב לי במו ידוי. שלוש פעמים בשעס, אירו בן סנהדן ומגיל עדיו גמל, חזר מפרשים את הסיפור של שר צבו השם שנגלה ליהושע בן נון, מה שמסופר בתחילת סף יהושע. בזמן מלחמת מצווה על כיבוש ארץ ישראל, יהושע יוצא בלילה, והוא רואה שר צבו. הוא אומר, עלינו אתם לצורנו. הרבה פעמים דיברנו בסוגיה הזו יותר באגדתא, במחשבה, בחסידות, לא במבט הלכתי, אבל יהושע רואה קצין, לא מכיר אותו, שואל אותו, עלינו אתם לצורנו, אם היית קצין בצבא שלי הייתי מכיר אותך. מן הסתם הוא אומר, גם את המדים שלך אני לא מכיר. עלינו אתם לצורנו. ושר הצבא עונה, שר הצבא השם אנוכי, ואני תמיד אומר, שר הצבא השם אומר, אני לא מדבר בשפה הזאת, אני לא יודע מה זה לנו או לצורנו. את השר צבו השם אין מחנות. אתה שואל אותי, אלונו, אם בצורנו, אני שר צבו השם. שר צבו השם אמור להיות למעלה מכל המחנאות. אתה שואל, אלונו, בצורנו, אני שר צבו השם. שר צבו השם לא מיוצג ולא שייך לצד. אבל זה סתם מחשוב. והמלאך אומר ליהושע, אמש ביטלתם תומת של בנו הבאים, ביום ביטלתם מנתור לישוע שואל, על איזה מן בוסו? אבל מכאן רואים שכלל ישראל נדבע ונענש על ביטול קורבן תומית. יהושע לא אומר לו, יש לך טעות בכתובת, אני לא כהן. הכהנים נמצאים שם, לך על הכהנים. לא, התביעה הוא על כלל ישראל. העם כולו חייב בקורבנות, בתמידים, כמדויק בראשון הרמב"ם והחינוך ובלשנה דקרוא, בניגוד לקטורס ומנורס המוח שרובץ על הכהנים, מסתסמידן רובט על כולם, ולכן שר צבו השם תובע את יהושע בן נון, ביטלתם תומת של בין ארבעים. ומה העניין המעמודויס? כהן ובבידוסם, לוי בשירם ובזמרון, ויסחור במעמודם. כתוב ירושלמי, משום שאדם חייב לעמוד על קורבנו. אי אפשר להקריב קורבן אם הבעלים לא עומדים שם, ומי שמביא קורבן אסור בעשי עשור, לא בכל אותו יום. ומכיוון שקורבן תומד, אז מי דבר מסוף עליהם קורבן של כלל ישראל, כלל ישראל חייב לעמוד על הקורבן. ומשום כך, בכל עיר שבישראל היו אנשי מעמד, שהם היו מקדישים את היום לצום ולתפילה, כדי לעמוד על קורבנם, וגם כאן אנחנו רואים, שגם בקורבן הסבק כמו בקורבן הסיוכלת, מישהו צריך להביא את הקורבן, מלבד איך שמקריבים את הקורבן, מישהו מביא את הקורבן. והקורבן הוא קורבן של הציבור, של כלל ישראל, ולפיכך צריך אנשי מעמד שיבטאו ממלאכה כדין מי שאמור, מי שמביא קורבן, כך נראה ברור לעניות דעתי. עוד מחלוקת מעניינת שיש לנו בין הרמב״ם והרמב״ם במצוות התמידים. דרשו חז"ל כמה מקומות בש"ס. הוא אוי לו ראשונו. הקורבן הראשון שמקריבים בכל יום זה תומת של סחר. באורך עולהו, חלבי השלומים, וכך דרשו חז"ל, עולהו השלומים, עולהו השלם, כל הקורבנות כולם. הקורבן האחרון הוא אטומית, קורבן הראשון הוא אטומית. והרמב״ם לא מונה את מצוות השלומים, כך מצווה זו מוגדרת בפי חז"ל השלומים, והרמב״ם לא מונה את המצווה הזו במניין המצווה, וגם כאן, מצווה י"א ששכח הרב, הרמב״ן אומר, מן הראוי ומן הדין למנות את מצווה הזו בכלל תרי"ג המצווה. וגם פה מגילת אסתר אומר, שזה לאו הבו מכלל עשה. מצד אחד זה מצוות עשה, אבל זה בשבע זייצר, ולא בקום ועשה, שאסור להקריב קורבן לפני ואחרי. הרמב״ם לא מונה, לאו הבו מכלל עשה, אבל זה לא מדויק. הרבה מהתרי"ג שהרמב״ם כן מונה הם לאו הבו מכלל עשה. די אם רק נזכיר מצוות עשה סמך וסמך. שתי המצוות האלה גם הם בענייני הקורבנות, שניהם לאו הבו מכלל עשה, והרמב״ם כן מונה אותם בכלל מניין מצוות עשה. האחת, לא להקריב קורבן עד שהוא בן 8 יומים, והשנייה, לא להקריב קורבן בעמום. שניהם לאו הבו מכלל עשה, והרמב״ם כן מונה אותם. ולכן כתבתי בריחס גדולה במנחסו שמסכת סוכים סימן סמכתי. כתבתי שם דרך אחרת, שנחלקו הרמב״ם והרמב״ן מה הגדרת מצוות השלום. האם זה דין פרט מסוים מדיני קורבן תומיד, או מצווה כללית שנוגעת לכל יתר הקורבנות. שני אופנים אפשר לפרש את המצווה הזו. הרמב״ם סבור שזה דין מסוים מדיני קורבן תומד, ולכן זה לא מצווה בפני עצמה. זה אחד מפרוטי הלוחה של קורבן תומד, שהתומד צריך להיות הראשון לכל קורבנות היום, והאחרון לכל קורבנות היום. דין מסוים בקורבן תומד, מה פתאום לבנות את זה כמצווה בפני עצמה? הרמב״ם סבור, זה לא דין בקורבן תומד. זה מצווה כללית בכל הקורבנות, שאסור להקריב קורבן לפני תומד של שחר, ואסור להקריב קורבן אחר, תומד של בין הארבעים. ולכן לדעת הרמב״ם זה מצווה, מצווה כללית ממצוות הקורבנות, אבל הרמב״ם סבור שזה פרט מסוים מפרוטי קורבן תומד, כך כתבתי בריחות במחסור של פסוקים סם מחבייס. ויש נפקא מינה להלכה, כי התוסס מסופקים ביום החופתא תומד הלאה, אתם הקריבו קורבן לפני תומד של שחר או אחרי תומד של בין הארבעים, האם הקורבן נפסל? שיטת הרמב״ם, שמדובר להבנתי, בפרט מדיני התומד, מה פתאום לפסול קורבן? מה זה קשור לשאר קורבנות? כשהקרבנו קורבן לפני תומד של שחר, לא קיימנו את מצוות התומד, אבל מה פתאום לפסול את הקורבן ההוא? זה לא דין בקורבנות שאסור להקריב קורבן לפני או אחרי תומד של שחר. זה דין במצוות התומד שצריך להקדים אותה ליתר הקורבנות ולאחר אותה. אז מה פתאום לפסול קורבן? תוסף מסופק. ואני מפרש, זה הספק של תוסף. איך אנחנו מפרשים את המצווה של השלום? אם זה דין בתומד זה לא פוסל. אם זה דין כללי בקורבנות אפשר שזה פוסל. הריתו שם במקום נוקף באופן מוחלט שהקורבן פסול. ברמב״ם אנחנו לא מוצאים שהקורבן פסול, וזה מחזק את הפירוש שלי בדברי הרמב״ם, למה הוא לא מונה את המצווה של השלומה כמצווה בפני עצמה. אולי יש נפקא מינה נוסף להלכה. כשאין תומד, האם מקריבים שאר קורבנות? כשאין קורבן תומד, מכל סיבה שהיא, האם אפשר להקריב קורבנות אחרים? אם זה דין בתומד, כשאין תומד ודאי שנקריב קורבנות. אין סיבה לא להקריב קורבנות אם אין תומד. אבל אם זה דין בקורבנות, שכל הקורבנות צריכים להיות בין שני התמידים, אם אין תומד אולי לא נקריב קורבנות. אבל ההדיה, למדנו בערך את הפיוד א', וזה מחזיר אותנו לימי בין המצורים. אחד מארבעת ענייני הפורענות הנוראים שקרו בשבוע של תאמס, בטלו התמידים. היה מצור על ירושלים, גמרו את קורבנות, כל הבהמות, כל הקורבנות, לא נשארו קורבנות. ובוטלו התמיד בשבוע של תאמס. ולהדיה כתוב שם בערך הוא יודע לך, שהמשיכו להקריב מזבז יוחיד, המשיכו להקריב קורבנות, כך כתוב רגע בהכרים יהודה עליו. האם מכאן ראיה שבהכרח זה מצווה בקורבן תומית? אם זה מצווה בשעה הקורבנות, איך אפשר להקריב למי תומית? לא, לא, אין ראיה כלל. כי גם אם נאמר שמדובר במצווה של כל הקורבנות, עדיין אפשר להגדיר את המצווה בשתי דרכים ובשתי הגדרות שונות. גם אם מדובר במצווה של כלל הקורבנות, אפשר לפרש, אסור להקריב קורבן אלא בין שני התמידים. אם כך נגדיר את המצווה, אז מה שאמרתי נכון. אם אין תמידים, אי אפשר להקריב קורבן. אבל אפשר לפרש את האחרת. אסור להקריב קורבן לפני תומת של שחר, אסור להקריב קורבן אחרי תומת של בין הרביים. אם אין תמידים, אין שום סיבה לא להקריב שעה קורבנות. האיסור הוא להקריב לפני או אחרי. כשאין קורבן תומת, אין סיבה לא להקריב. אז ממה שלמדנו בערך עם יהוד א', יש הכרח, או לבון את הרמב״ם, שכל הדין הזה זה מצווה בקורבן תומת, או גם אם זה מצווה בכלל דיני הקורבנות, זה לא שאסור להקריב קורבן אלא בין שני התמידים. לא. אסור להקריב קורבן לפני תום שחר, אחרי תום שחר. וכך מפרש להדיה הרביד בפירושו סוף פרק משום מסכת תומית. יש עוד ראיה שהיעצר קורבן תומית איננו סיבה לא להקריב שעה קובוריס. שראי במנוחס ממתת, יש שפויה בגמורה. תומית של אסמואל ומוסף של היום, איזה מהן קודם. יש לנו רק בהמה אחת. מה קודם למה? תומית או מוסף? מה תודיה ומה מקודש? במסכונס הגמורה, תומית, זה גם תודית, גם מקודש. אבל עצם ההיבהיר של הגמורה מוכיח שיש מקום לומר, מבטרים על התומית כדי להקריב את המוסף. הרי להגע שאפשר להקריב מוסף גם כשאין תומית. ובהכרח צריך לפרש כנה. ומעניין לעניין באויסטוי הוא עניין. רשי ותויסלס מספר מקומות בשעת מסבירים. לא כל הראשונים מסכימים להנחה הזאת. אבל רשי סוכים נומחס יום הלמד גמל. קדעת התויסס ביום החופטס, כל הדין של השלומה איננו נוגע לשחית רק להקטור. הקטורס הוא איברים של התומית. שחית מותר לשחות לפני תומת של שחר, מותר לשחות אחרי תומת של בין הרביים. כל הדין הוא רק בהקטור. כך חיפשו התויסס ורשי כמה מקומות בשעה. ואמרתי פעם פורט, מעניין מאוד ונחמד מאוד, כך אני חושב. המקדש דוד, סימן ה', מקדש דוד על קודשי מחדש חידוש גדול, וקודם כל כמה מילים מי זה המקדש דוד. כאשר אני מזכיר ספרים, ולפעמים ספרים שלא מוכרים לכולם, יש חשיבות שנכיר את הגדולים שאנחנו עוסקים בתורתם. רב דוד רפפורט היה עילוי גדול, והוא גדל בגליציה, בקרקוב, בקרוקר. כשנפתח כל הקודשים בסלבודקה, הוא התלהב עד למאוד, וכמו רבים שהתלהבו מהרעיון לעסוק באיום בקודשים, הוא עזב את ביתו ונסע שנתיים לסלבודקה בגפו, ואשתו הצדקת מן הסתם נתנה לו את ברכס הדרך, אז רוכל בסקל בסבוע ויתרה על 24 שנים, אבל בשביל זה צריך להיות אשתו שלו בקיבה. דוד רפפורט נסע לשנתיים ללמוד קודשי בסלבודקה, ואנחנו הרווחנו מהשנתיים האלה אחד הספרים הראשונים והנפלאים ביותר על קודשי, וזה המקדש דוד. ושמעתי מה בסטור החשוב לפני המון שנים, והוא מן הסתם שמע את זה בליטה, שדוד רפפורט שכר דירונת קטנה בסלובודקה, הוא היה בגפו, אחרי חודשיים המזכיר, הגוי המזכיר, ביקש לעלות את דמי השכירות ב-100%. והמקדיש דוד שאל אותו, מה זאת אומרת? רק עכשיו התחלנו את השכירות. אמר המזכיר בעל הבית שהוא עוקב אחריו, והחשמל דולק 24 שעות ביום. הוא אומר שאתה לא יושב כל היום, אתה פעיל בדירה, אז הבלאי הוא כפול מאשר אנשים אחרים, אז הוא ביקש לעלות את דמי השכירות. זה היה רב דוד רפפורט, ובכל אופן, מקדש דוד, סימן ה', הוא אומר חידוש גדול, וזה מחזיר אותנו לפרש הסף. בואי שלום מסבח, צוקת בוי לא יסליח בה, וביר עולה הוא הכהן עצם בבויקה בבויקה, ואורך עולה הוא אוילו, ויתר עולה הוא חלבי השלומים. רב דוד רפפורט אומר, בשלומים כתוב והקציר, באוילה כתוב ואורך עולהו, ואוילה. בשר אוילה כמו חלבי השלומים לכל את האקטורת. אומרת דוד רפפורט, באוילה יש שני דינים. עברי האוילה, מקטירים אותם על המזבח, אבל זה הופך להיות חלק של המערוכת. ולכן כתוב בפסוק בווי של ריח תוקת בו לא הצליח בביר עולה הכהן עצם בבויקה ואורך עולה הוא אוילו, אסור שיהיה הפסק בין אוילו ובין אוילו. וכששמים את אוילו על המזבח זה עריכה, זה לא רק הקטורה, ואורך עולה הוא אוילו, ואיתור עולה הוא חלבי שלומים. חלבי שלומים חייבים להיות מוכתרים על עבר אוילו, ואוילו הופך להיות כאילו חלק של המזבח. והדברים מדויקים בפרשה נוספת, דווקא בפרשת ויקרא ולא רק בפרשת זב. בפרשת ויקרא ויקרא מזבח השלומים והקטירו אויסוי בני אהרון המזבחו על הוא אוילו, אשר על הוא עצם, אשר על הוא אש. את השלומים צריך להגדיר על הוא אוילו, אשר על הוא עצם, אשר על הוא אש. חל והשלומים צריך להגדיר לא רק על העצם והאש, אלא חייבים להגדיר אותם על הוא אוילו. וכשאני לומד את שני הפסוקים האלה, והביאו של המקדש דוד, לא דרשין אנטם את הקרוא, אבל כיוון באוסר ליודון, אולי זה הגדר של מצווס השלומה. מדוע השלומן צריך להיות הקורבן הראשון? והתויסס אומרים שאין קפדה בשחיתה. כל הקפדה הוא רק בהקטורת, משום שזה מצווס המזבח. עברי הוא אוילו הופכים להיות חלק של המרוכה. ואת חל וישלומם וכל יתר הקורבנות צריך להקריב על הוא אוילו אשר עלו עצם אשר על המזבח. אבל גם אם נקבל את הגדר הזה, זה לא מעקב, זה רק לכתחילה. ולכן כבר הוכחנו גם כשאין אוילו עדיין מקריבים את כל יתר הקורבנות. אז היום עסקנו במצווה של שני התמידים שאנחנו מקריבים בכל יום. ובאבוי נוסענו שרובו, אין לנו לא כהן דוד עשוי ולא לוי את השירם ובזמרום, ובוטלו התמידים והקורבנות ושובס כל מסויס, ושואלים הלכו בו. נחלקו הראשונים בביאור מצוות הקורבנות, ואנחנו חוזרים לתורתם של שני עמודי עולם, הרמב״ם והרמב״ן. והפעם, לא בספר מיצווס או במשנה תורה, אלא בביורי המקרויס. והרמב״ם בתחילת ויקרא מביא את מה שכותב הרמב״ם במורה נבוכים. הרמב״ם כותב במורה נבוכים לכאורה דברים קשים, שהרמב״ם מאוד מתקומם נגדם. הרמב״ם אומר שמיצווס הקורבנות ניתן משום שבני ישראל התרגלו להיות עובדי אלילים, עד שממנית נטוירה, והיו מקריבים קורבנות לבית הזורה כמו שאר האומות, ומכיוון שקשה לגמול עם מהרגליו, אמר הקדוש ברוך הוא, במקום להקריב קורבנות לבית הזורה, תקריבו לי קורבנות. כדי לגמול אותם מן ההרגל הרע להקריב קורבנות לבית הזורה, כך כותב ברמב"ם במעיין אבוכים. והרמב"ן מתקומם נגד הטעם הזה, כפי שניתן להישאר. והרמב"ן כותב, הקורבנות הם צורך גבוה. זה טעם ולא פירש. נשגב מבינתנו. אז בקשר לחטוס ולאושום, שבאים לחפר על החוטא, כותב הרמב"ן, בדרך מוזר. מי שמביא את הקורבן צריך לשער בנפשו שכל מה שעושים לקורבן היה ראוי שיעשה לו. שהוא יהרג ודמו יישפך ויזרק. וזה חלק של התשובה, ולכן הוא צריך להתוודות על הקורבן. אבל הטעם הזה כך יופי רק בחטוס ובאושום מקורבנות היוחד, אבל מה עם קורבנות הציבור והתמידים? כותב הרמב"ן צורך גבוה. זה משהו שנשגב מבינתך. הארי ובעלי הקבולה, יש להם את המהלך שלהם בתמי המצוות, שכבר הזכרתי כמה פעמים. בעלי הקבולה מפרשים את כל המצוות, גם הם עסקו בתמי המצוות, אבל בדרך משלהם. והמצוות כולם, ובפרט הקורבנות, קשורים לירידת השפע. על ידי המצוות יש שפע שעולה מנתתו לאלו, וזה מעורר את השפע האלוקי שיורד מאלו לתתו, דרך ארבעת העולמות ועשר הספירס, והארי גילה שאנחנו משתפים בקורבנות את כל חלקי הבריאה, האדם החי, הצומח והדומם. המביא קורבן והמקריב קורבן. אלה שניים מבני ישראל. הם העיקר. מביאים קורבנות מן החי, מן הבוקר ומן הצוין. מביאים קורבנות מן הצומח, מן החיטה והשעורה, בניסוח היין. ולכן הצטווינו על כל קורבן חוטק למלח לשתף גם את הדומם. ולכן בכל קורבן צריך מלח. מלח הוא הדומם. כי כל חלקי הבריאה משותפים בקרבת הקורבנות, וזה מעורר את השפע שירד מאלה לתתה ויתפשט לכל חלקי הבריאה כולה. אז זה הביאור של בעלי הקבולה במצוות הקורבנות. וזה בזמן שבית המקדוש היה קיים, ובאבותינו שרבו. ואור שמח, אני חייב להזכיר את המשך חוכמה בתחילת ויקרא, משום שהדברים כל כך יקרים ליישב את דברי הרמב״ם. משום שהרמב״ם באמת תמיה תמיה קשה על הרמב״ם, אומרת מי השמחה. הקורבנות שמקריבים בבית אלומים, בבית הגדול, בבית המקדוש, ודאי שם צורך גבוה. הלא לעדי כותב הרמב״ם בהלכות מלוכים של יוסף לא ונעצור ונקריב קורבנות. אז לא יהיה צורך לגמור אותנו מעבוד הזורה. אז כבר אלפי שנים לא הקרבנו עבוד הזורה. אז כבר כמו להורת די עושה שם, אז למה נקריב אז קורבנות? ודאי שהרמב״ם מסכים שהקורבנות בבית המקדוש הם צורך גבוה ומניין נשגב. כל כמון הרמב״ם בהיתר להקריב קורבנות בבומו עד שלא נבנה בית המקדוש. כשישראל יצאו ממצרים וכל אחד היה בונה במעל עצמו ומקריב קורבנות, לאל הכוון הרמב״ם, ההיתר הזה הוא כדי לגמור את בני ישראל ממנהגם להקריב לבית ישראל. אבל מכל מקום, לאחר שחרור בית המקדוש, הוא נשאנו פורים ספוסנו. כותב רבינו יואל בפרק הראשון ממסכת אבות, כאשר חז"ל אמורים על שלושת דבורה בווי למוינו. על התוירו ועל אבוידו ועל גמלת חוסודים. אבוידו הכוונה לאהובת אבוידו זה הקורבנות. זה קיומו של עולם. זה קיומו של עולם. וליח החור מהבית. אבוידו זה תפילה. כך מסביר הבן יואל. כשאמרו חז"ל, על התוירו, על אבוידו, אבוידו יש לו פירוש כפול ומקופל. כל עוד הבית עמד על תילו, כי המעולם היה בעבודת הקורבנות. חכה חור מהבית. אבוידר התפילה. אולי אני יכול לקבל משנה ברור לחלק א'. ולכן תפילויס תחס קורבונויס תקנו. בשלושת התפילות שאנחנו מתפללים בכל יום, שומרים לקורבונויס. ולכן חשיבותם של התפילה. ולא רק במדרושי חז"ל, ובספרי המוסר והחסידות אנחנו מוצאים את הקשר בין התפילה והקורבן. סעיף מפורש שכותב השולחן ערוך, סמן צדיק ח' סעיף ד', ואני קורא את לשונו של המחבר, התפילה היא במקום הקורבן, ולכך צריך להיזהר שתהיה דוגמת הקורבן בכוונה, ולא יערב בה מחשבה אחרת, כמו מחשבה שפוסלת בקודשים, כך המחשבה פוסלת בתפילה. וצריך לפעל מעומד דומי דבוידו, וכלי עצמו כמו הקורבנות, שכל קורבן יש לו מקום קבוע לשחיתו ומנדמוי, ושלא יוחד סובה בינו לבין הקיר דומי דקורבן שחסית פוסלת בינו, ושיהיו לו מלבושים נועים, מיוחדים לתפילה, כמו בגדי גאונה. אז המחבר מסביר כל עיקרי התפילות, דיני התפילות, שהם נגזרים מדיני הקורבנות. הדברים האלה מפורשים בשולחנוך, זה מצד אחד סעידה. ובמחתו של הפרשת בולוק, על הפסוק מתוי והולך ליעקב ושכנסך לישראל, הסברתי בהליכות, גם כן במקורות מדברי הפויס כמו מדברי חזר. מקדוש מעט זה בית כנסת, וגם המבנה של בית הכנסת זה מעין המבנה של בית המקדוש. אורן הקודש ובו ספרי תוירה כנגד קודש הקודשים. שבו ארוינו עדס ובו לוח הסברית בספר תוירה. אורן הקודש כנגד קודשי הקודש. עמוד התפילה שסמוך לאורן קודש זה כמו המזבח הפנימי. מזבח הקטוירת שם עומד החזן כמו קורבן שמחתיא הקטוירס. הבימה עליו קוראים בספר תוירה זה כנגד המזבח הכי צויד שעמד מחוץ להיכל כמו שתיקן. שבימי המועדים שיוגרו בתוירה ויאללה ויודם כאילו הקריבו את הקורבנות. בית הכנסת זה כנגד בית המקדוש, התפילה כנגד קורבן, והחזן הוא כמו כהן העומד לשורש, ולכן אומר אור זרוע, מביאו תודה כמו שסמנון גמול שצריך לשלם לכהנים, לחזונים כמו כהן שנותן מתנס גאון החלף אבידוס. ולכן, כמה צריך להוקיר? כאשר אנחנו עומדים בתפילו, ואמרו חזר, איזה עבודה שבלב זה תפילו. וכל אחד צריך להרגיש, זה הזדמנות שלו להקריב קורבן לפני הקודש ברוך הוא. ולכן, בכל דרכי הוא עבודה, ובכל סדרי הוא עבודה, אין דבר שמקרב את האדם על הקודש ברוך הוא כמו התפילו. ומה שנשאר לנו היום, מקדוש הסבית המקדוש, סבות לכנסי, סבות המדרשיס, ומה שנשאר לנו מהקורבנות, אלה התפילות. תפילות כנגד קורבנות תקנה. אז יהיה רצון מלפני אבינו שבשמיים, שהתפילות שלנו יעלו לרחמים ולרצון, והקודש ברוך הוא ישלח לנו משיח חלקנו, ונזכה שוב, לכהנים ואבידות צום, ללווים בשירם ובזמרם, ויסול במעמדם. שנזכה שוב לבניין בית המקדוש, כי יעתו השם באש יצאתו ובאש אתו עושר לבנוי סוע במהירו ויומנו ואמן. ואני לצערי מודיע עוד פעם שבשבוע הבא אין שיעור, השיעור הבא בעוד.